כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Staten Island. Farewell to Times Square. It's a long, long way to Tipperary.
מאזינות ומאזינים, בשעה 11 בבוקר חדלו התותחים לירות ושקט מוזר הסתרר לאורך 760 הקילומטרים של חזית המערב בין גבול שוויץ לתעלת השרבול. זה היה ביום ה-11 של החודש ה-11 של שנת 1918, ומלחמת העולם הראשונה הגיע לסיומה. היא ערכה 4 שנים, 3 חודשים ושבועיים, והוליכה אל בור קברם כ-25 מיליון חיילים ואזרחים. בני הדור כינו אותה, בין היתר, המלחמה הגדולה האחרונה. הם טעו כמובן, אבל עד שהתבררה טעותם, כעבור 21 שנים, ניסו לשקם את עולמם המנופץ, ואפילו בכך לא הצליחו. המלחמה שתסיים את כל המלחמות הסתיימה מחר לפני 100 שנה. ומחלקת התעודה של רשת ב' החליטה להקדיש לה שעת שידור. כותרתה פרחי הפרג של פלנדריה. מביאים אותה לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור בידי אייל שוורצמן, ההפקה בידי רחלי לוי. אני יצחק נוי. ברקע אנו שומעים ארוכה הדרך לטיפררי, פזמון בין הזמן שהיה לאחד מסמלי המלחמה. נצא לדרך. פרופסור משה צימרמן, מיודענו, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, יצחק נוי.
פרופסור צימרמן הוא פרופסור אמריטוס מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו מבקשים ממך אולי כמה, לטובת המאזינים שלא בקיאים בדיוק בנושא, כמה מילים על סיום מלחמת העולם הראשונה.
ובכן, מדובר במלחמה שנמשכה כבר למעלה מארבע שנים, כמעט 4.5 שנים. מלחמה שבחלק היותר מוכר שלה, בחזית שנקראת החזית המערבית, בין צרפת ובלגיה לבין גרמניה, הייתה מלחמה שהיא מלחמת חפירות. מלחמה שהיא נראית כבר אז, ובוודאי מהזווית של היום, כמלחמה חסרת שחר לחלוטין, שבה שולחים מיליונים אנשים אל קברם, והמיליונים של אנשים האלה מוכנים ללכת אל הקבר בתוך הסערה של ההפצצות והיריות של מכונות היריה.
ומדובר בצעירים שלפעמים לא היו יותר מבני 15.
מדובר כמובן בעיקר, כמו בכל מלחמה, באנשים צעירים שהולכים לעולמם, אבל אם התמשך המלחמה, גייסו יותר ויותר אנשים יחסית מבוגרים, כך שגם אנשים בגיל 40 נהרגו במלחמה עצמה. וצריך לזכור דבר נוסף, זאת מלחמה שבשלב הסיום שלה הפכה להיות מלווה במגפת שפעת ענקית, שעליה דווקא כתבו לאחרונה יותר, שקטלה גם את האוכלוסייה האזרחית, מכיוון שה השקעה של כל המדינות הייתה בעיקר בחזית, האוכלוסייה בעורף נחלשה, גם רעב היה, גם כמובן חוסר איזון תזונה, כך שהם היו חלשים עד כך שמגפת השפעת פגעה בהם פגיעה נוראה. וצריך עוד לזכור, זאת מלחמה שבגלל שהיא לקחה כל כך הרבה זמן וכל כך הייתה אינטנסיבית, מה שקרה מלחמה טוטלית במובן הכי קיצוני של המילה, זאת מלחמה שגם שינתה את הערכים המוסריים, דהיינו היא שינתה בוודאי עבור גרמניה, את ההבדל בין טוב ורע, איך אדם צריך להתנהג, איך אדם שבא ממעמד מסוים, עכשיו יתנהג מול אנשים ממעמדות אחרים. קיצורו של דבר, זה הגרעין של סיפור המלחמה הנורא הזה, שבו גרמניה נלחמת מצד מערב נגד בעיקר צרפת ואנגליה, ובמזרח נגד רוסיה, כאשר מצטרפות למלחמה מאז 1917 גם ארצות הברית, גם מדינות אמריקה, גם מדינות נוספות. דהיינו שתוך כדי המלחמה היא באמת הפכה להיות מלחמה עולמית, לכן היא לא רק סתם המלחמה הגדולה, היא המלחמה העולמית הראשונה, והמלחמה הזאת בסופו של דבר גרמה לכך שגרמניה לא תוכל לנצח. היא אמנם ניצחה בחזית המזרחית, ואני מתאר לעצמי שנדבר על זה, מה קרה ברוסיה.
בוודאי.
אבל בחזית המזרחית לבדה לא נסתיימה המלחמה. בחזית המערבית של גרמניה היא לא הצליחה, היא נכשלה. היא החלה להתערער לקראת נובמבר 1918, בסופו של דבר היא הגיעה למסקנה, או השלטונות הצבאיים הגיעו למסקנה שאין להם סיכוי לנצח במלחמה, ואז המשיח הגדול לנשיא ארצות הברית וודרו וילסון הציע את ההצעה כיצד לצאת מן המלחמה הזאת בכבוד.
טוב, כן, אז בוא, ברשות.
אז זה מה שחשוב בפסוק הזה, מלחמה ללא מנצחים ולא מנוצחים. זה מה שאפשר לגרמנים להיכנס לתוך המסע ומתן.
אז זו היא בדיוק השאלה שאני רוצה לשאול אותך, פרופסור צימרמן, לפני שנעבור למומחים האחרים. הלו, אנחנו, מי שמתבונן בטלוויזיה היום, זה כבר מסוף אוקטובר, רואה שכל המגישים וכל הפוליטיקאים והמלכה אליזבט והנסיכים וכולם הולכים עם פרח פרג מפלסטיק, שמחלקות שלוש אגודות הווטרנים בבריטניה. ומחר בשעה 11 תהיה צפירה בשעה 11, וכל בריטניה וחלק מארצות אירופה יעמדו דום לזכר הנופלים. אבל לא גרמניה. עד היום לא גרמניה. מה קרה שם?
הגרמנים יעמדו, וזה צריך לומר לגבי השנים האחרונות, בתקסים לצידם של עמיתיהם האנגלים והצרפתים והרוסים. לאט לאט גרמניה נכנסת לתוך טקסי הזיכרון של המדינות שהיו אויבותיה במלחמת העולם הראשונה. אבל את הגרמנים מלווה מאז ה-11 בנובמבר 1918 התחושה שהיא מוצדקת, שהם בעצם לא הפסיקו את המלחמה, ושרימו אותם בדרך שבה ניהלו אותם עד להסכם השלום שבא אחרי כמה חודשים.
הסכם ורסאי המפורסם, כן.
כפי שאמרתי מקודם, הבסיס שעליו הגיעו להסכמה היה שלום בלי מנצחים ובלי מנוצחים. והתברר לגרמניה כבר בשלב של שביתת הנשק, שמתנהלים מולם כאל מנוצחים, דרשו מהם להסגיר את הצי שלהם, להסגיר את כלי הנשק שלהם, לסגת, ובסופו של דבר בהסדר השלום של ורסאי כפו עליהם גם פיצויים, ולא רק זה, אלא שאמרו הפיצויים שאתם תשלמו הם בגלל שאתם אשמים במלחמה.
אבל הם חתמו שגרמניה... על זה, הם חתמו על זה שהם בחורך, גרמניה בכורח, הבנתי,
בכורח מה שנקרא. הגרמנים עד היום, וזה כמובן שונה איזה גרמני ובאיזו מידה, משוכנעים שהסיום של המלחמה היה צריך להיות אחר. ולכן יש תחושה, ויש גם את העדויות לכך, שסיומה של המלחמה על ידי הטיפול הלא הגון בגרמניה, הוא שהביא בסופו של דבר לעלייתו של היטלר לשלטון.
אז בוא נסתפק בדברים האלה כרגע, פרופסור צימרמן, ואני מבקש לעבור לפרופסור חדווה בן ישראל, בוקר טוב לך.
שבת
שלום. פרופסור בן ישראלי, פרופסור אמריטה מן האוניברסיטה העברית, ומספריה הרבים אני רוצה להביא ספר שנכתב בעברית, האומה, שהוא אוסף מחקרים על לאומיות בישראל ובעולם. קודם כל, פרופסור בן ישראל, את רוצה להגיב על מה ששמענו מפיו של משה צימרמן?
לא, אני מעדיפה לדבר על סיום המלחמה ואיך הוא הגיע.
בבקשה, בואי נשמע.
הכוח שגרם למעשה לסיום המלחמה היה כניסתה של ארצות הברית למלחמה, וכאן יש סיפור מאוד מעניין, כי ארצות הברית רצתה להישאר ניטרלית במלחמה הזאת, גם מפני שהייתה רחוקה ממנה, וגם מפני שזה היה כדאי לה. היא סחרה עם שני הצדדים, היא סיפקה להם מזון ונשק, היא זכתה לפריחה כלכלית הודות לשירותים האלה שהיא נתנה לשני הצדדים, והייתה בוודאי ממשיכה בזה, כי הייתה עוד סיבה מאוד חזקה לניטרליות שהיא הכריזה במלחמה, אחרי שגרמניה ובריטניה וצרפת ובלגיה כבר נלחמו אלה באלה. והסיבה הייתה המגוון של האוכלוסייה בארצות הברית, שחלקם הגדול היה ממוצא בריטי, חלקם הגדול היה גם ממוצא גרמני, והיו הרבה, והייתה בקרב הציבור אהדה לשני הצדדים הלוחמים. ומעניין שהיהודים בארצות הברית, שהיו מושפעים חלק גדול מהם מהתרבות הגרמנית, לא רצו שתפרוץ מלחמה בין ארצות הברית וגרמניה. מה גם שהם, היהודים ברובם, שנאו את רוסיה, שהייתה גם כן באחת מבנות הברית לצד בריטניה וצרפת, והשפיעו בכיוון הזה. עד כדי כך שהיסטוריון אמריקאי בשם מיי כותב שאילו הייתה ארצות הברית נכנסת למלחמה בשלב מוקדם, הייתה סכנה למלחמת אזרחים בתוך ארצות הברית.
טוב, אבל אנחנו יודעים שלמרות הכל, האמריקנים הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, האזרחים האמריקנים שהיו ממוצא גרמני, בסך הכל די סבלו תחת אולם של האמריקנים.
נכון, זה גם, אבל לא במידה גדולה. כי במשך, בתקופה הראשונה של מלחמת העולם, ארצות הברית הייתה שקועה בדבר אחד, וזה למכור, לסחור עם שני הצדדים. ואחד הנושאים העיקריים לכן של התקופה הוא הוויכוחים בין מלחמת הציים והוויכוחים על מה מותר ומה אסור להעביר בימים, ולמי מותר ולמי אסור להטביע אוניות של הצד השני. וזה הפך לאחד הנושאים העיקריים בין הלוחמות וארצות הברית. ארצות הברית הייתה כמובן מעוניינת לסחור עם שני הצדדים, אבל מדי פעם הגרמנים הטביעו אוניות שהביאו סחורה לבריטניה, ובריטניה הטביעה אוניות אפילו אמריקאיות שהביאו סחורה לגרמניה. וככה זה נמשך ונמשך עד שמלחמה התחילה, עד שזה החריף מאוד, והייתה מה שנקרא מלחמת הצוללות, שהתחילה כבר בהתחלה, אבל התגברה מאוד ב-1916, ואז, כי הגרמנים ראו בה במלחמת הצוללות את התקווה שלהם לניצחון. וב-1916, כמו שאמרתי, גברה מלחמת הצוללות, ובינתיים ב-1917 פרסמה בריטניה לבקשת ארצות הברית את מטרות המלחמה שלה, והם כללו דרישה לפינוי שטחים שגרמניה כבשה וגם את מושבות גרמניה, ככה שהמצב החריף מאוד בין הצדדים. גרמניה ראתה במטרות שבריטניה הצהירה עליהם השפלה, ועברה למדיניות מאוד קיצונית של הרעבת בריטניה על ידי הטבעת הספינות שהביאו לה מזון.
אז בואי נעצור כאן לרגע.
אני כבר גומרת בעניין הזה. אם כן, גורמים עיקריים גרמו לכניסת ארצות הברית למלחמה ב-1917.
אז אנחנו נדבר על זה ברשותך, פרופסור בן ישראל.
היה מלחמת הצוללות.
בסדר.
השני היה איגרת צימרמן, שהוא היה שר החוץ החדש של גרמניה, ובו הציעה גרמניה למקסיקו כיבושים בתוך ארצות הברית.
אנחנו נגיע לזה, פרופסור בן ישראל. נגיע לאיגרת של ארתור צימרמן. בבקשה לא לבלבל אותו עם פרופסור משה צימרמן, שמשתתף עכשיו בשידור. אין שום קשר.
אני לא אשם.
אתה לא אשם, חס וחלילה. זה היה לפני 100 שנה, ואנחנו מבינים את זה. עכשיו, רציתי רק לטובת המאזינים לומר שהשנאה הגדולה של היהודים שישבו בארצות הברית לרוסיה אז, מקורה הייתה בשנאה לצאר ניקולאי השני, שהיה שונא יהודים כמעט מקצועי, אפשר לומר את זה. והמלחמת הצוללות שהכניסה את ארצות הברית בסופו של דבר פנימה, הייתה אותו מקרה שבו צוללת גרמנית התביעה אונייה שהייתה בדרכה בחוף אירלנד, שהייתה בדרכה לבריטניה.
לוסיטניה. אונייה,
הלוסיטניה המפורסמת, נכון. ושם היו גם הרבה אמריקנים. עכשיו אני רוצה לעבור ברשותכם לעד השלישי שלנו, והוא דוקטור יצחק ברודני. דוקטור ברודני, שלום לך.
שלום ובוקר טוב לכם.
אני אציג אותך למאזינים, מרצה להיסטוריה ולמדע המדינה. באוניברסיטה העברית בירושלים, והיום יש לנו רק נבחרת ירושלמית, אבל בסדר, נו, כך יצא.
הטובים ביותר.
הטובים. טוב, טוב, נו, מתחילות הפרובוקציות. אנשי האוניברסיטה העברית, בכבודם במקומו המונח, אבל יש לנו עוד הרבה אוניברסיטאות אחרות בישראל. ספרו של יצחק ברודני, הלאומיות הרוסית, יצא לגודל הצער באנגלית בלבד, באוניברסיטת הרווארד, אבל אולי יום אחד הוא יתורגם לעברית. קודם כל, דוקטור ברודני, אתה רוצה להגיב על הדברים ששמענו עד עכשיו מפי הפרופסורים הנכבדים?
אז קודם כל, לגבי שנאת היהודים האמריקאים לגבי רוסיה, וזה היה אלמנט מאוד חשוב, רוסיה ניסתה בזמן המלחמה לקבל מלוות מארצות הברית. והוועד היהודי האמריקאי, הבנקאי אישי בראשו, בעצם מנע את זה. והנימוק היה מדיניות האנטישמית של המשטר הצארי, שעוד התגבר בזמן המלחמה, ועוד נדבר על זה. והמלוות הראשונות מגיעות לרוסיה רק אחרי נפילת הצאר והקמת ממשלה הזמנית בפברואר מרץ 1917. עכשיו, הדבר השני הוא, נכון, השלום בלי סיפוחים ובלי, אבל הגרמניה עצמה, אנשים שוכחים שלגבי רוסיה, מלחמת העולם השנייה לא נגמרה ב-11 לנובמבר 1918, אלא ב-3 למרץ 1918, בחוזה ברסט-ליטובסק, שהוציא את רוסיה הבולשביקית כבר. ממלחמת העולם הראשונה, ולפי הסכם הזה, רוסיה הקומוניזה הבלשיביקית בעצם הכירה בעצמאות של ארצות הבלטיות ופינלנד ואוקראינה, שהיו תחת חסותת גרמנית, ועוד הסכימה לשלם 6 מיליון מרק פיצויים על הנזק שהמלחמה גרמה לגרמניה. אז הגרמנים עצמם...
אבל ביחד עם זה, דוקטור ברודני, אבל ביחד עם זה גם... החזיקו שטחים רוסיים אחרי הסכם ברסט-ליטובסק.
גם אחרי ברסט-ליטובסק הם החזיקו, כי היה שם בעיה של יישום ההסכם שהמשיך. גם דרך אגב, בחלק הדרומי, רוסיה נלחמה לא רק נגד גרמניה ואוסטריה, היא נלחמה גם נגד אימפריה אוטומנית בחזית הדרום, וגם שם רוסיה נאלצה לפי אותו חוזה לוותר שטחים אימפריה עותומנית, שרוסיה החזיקה אותה מסוף המאה ה-19.
הטענה של היסטוריונים היא שמיד בפתיחת מלחמת העולם הראשונה, ממש בחודש אוגוסט עצמו, הצבא הרוסי הכביר הזה, עם סמסונו ורננקמפ, מקבל מכה איומה מהצבא הגרמני בקרב ידוע שנקרא קרב טננברג, ומאז למעשה לא קם מחדש על הרגליים. אתה מקבל את זה?
לא, זה לא מקובל. זה נכון שהכישלון בפרוסיה המזרחית שעשה את הקריירה להינדנבורג ולודנדורף, שהנהלו בעצם את גרמניה עכשיו המאוחר של מלחמה, נתן להם מכה והם היו מכות אחר כך ב-1915, אבל הצבא הרוסי התייצב. והחזית התייצבה, בעצם ב-1916 ועד אמצע 1917, החזית המזרחית זה מלחמת חפירות, כמו במערב. רוסיה נסוגה, אבל הצבא גדל ולא התמוטט. הצבא מתחיל להתמוטט רק במחצית השנייה של 1917, בעזרה נדיבה מאוד של הבולשיביקים. אבל עד אז החזית, רוסיה עומדת. רוסיה עומדת, נכון, לא בגבולות שהם היו, הם נסוגו פנימה, אבל אין לגרמניה ניצחון סופי ומוחץ בחזית המזרחית, וזה אחת הסיבות שבסופו של דבר היא לא מסוגלת להילחם בשתי החזיתות, ולא מצליחה לנצח את, או לתת מכה המנצחת בחזית המערב.
כן, עכשיו אני חוזר אלייך, פרופסור חדווה בן ישראל. אני הייתי רוצה לשמוע על מעורבות ארצות הברית, אמרת מילה או שתיים, אבל אני הייתי רוצה לשמוע עכשיו כמה מילים, הלוא אנחנו בסוף המלחמה, על הפייסנות הבריטית אל מול הקשיחות של צרפת, של ג'ורג' קלמנסו, בתביעות הפיצויים וכן הלאה.
המדינאים הבריטים שהוזמנו שהגיעו לוועידת השלום, היו ברובם ליברלים מתונים שכיבדו את החזון האידיאליסטי של ווילסון, כי מה שאנחנו דילגנו לצערי, צריך היה לפרט מה היו נקודות ווילסון, הנקודות 14 הנקודות של ווילסון, שהם היו בעצם הבסיס לוועידת השלום. ואם תרשה לי, אני בקצרה אסכם את ה...
אני לא בטוח שיש לנו מספיק זמן לעבור על 14 הנקודות,
מאוד,
אבל
מאוד
על העיקריות שלהם, בבקשה.
בקיצור נמרץ, הנקודות היו דיפלומטיה גלויה, שיט חופשי, כלכלה חופשית, חימוש מינימלי הדרוש לביטחון, הסדרים של בעיות קולוניאליות כשהאינטרסים של התושבים שווים בערכם לאלה של השלטון, פינוי הצבא מרוסיה, והכרה במשטר שהיא בחרה לעצמה, רסטורציה של בלגיה, פינוי הצבא מצרפת והחזרת אלזס לורן לצרפת, קביעת גבוהות איטליה בהתאם לזהות האוכלוסייה, אוטונומיה לעמים באוסטריה, הונגריה, והכרה ברומניה, סרביה ומונטנגרו, ומתן מוצא ים לסרביה. וכן הלאה, ריבונות טורקיה על חלקים טורקיים ואוטונומיה לעמים אחרים בתוך הטורקיה וכן הלאה. עכשיו, פתיחת המיצרים, ריבונות פולנית וכו'. המדינאים הבריטים שהגיעו לוועידה, הם היו ברובם ליברלים מתונים שכיבדו את החזון האידיאליסטי הזה של ווילסון ולמדו מן המלחמה הנוראה שבחלקו הגדול של הדור הצעיר של אנגליה נספה, שיש לפעול למניעת מלחמות בעתיד. נוסף על כך, מדינאים בריטים דוגמת ניקולסון, שהשתתפו בוועידה וגם כתבו עליה ספרים, האמינו ביושר ובצדק של נקודות ווילסון, והאמינו שגם בכוחו לבצע אותם. הם היו תלויים כמובן באמריקה, אבל לא רק מסיבות, אלא גם מסיבות אמיתיות של אמונה בחזון שלו. וכאשר, מעניין שכאשר התברר שגרמניה עומדת להפסיד, אפילו לודנדורף, המצביע הגרמני, ראה ב-14 הנקודות של ווילסון חבל הצלה, והסכים להן בבקשה שלו שהגיע לוושינגטון. אבל כידוע, החוזה שנכפה בסופו של דבר על גרמניה היה נוקמני, קשוח, והתכוון בהחלט להבטיח את עליונות המנצחות ואת הנצחת החולשה של גרמניה ושל המנוצחות על ידי סיפוחים, פיצויים, הגבלות צבאיות.
אז בואי נסתפק לרגע בדברים האלה. אנא יישארי איתנו, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור משה צימרמן. באים בטענות קשות מאוד אל הקשיחות של ז'ורז' קלמנסו, שהיה אז ראש ממשלת צרפת. ושוכחים לציין שכמעט כל מלחמת העולם הראשונה מתנהלת על אדמת צרפת, והגרמנים, לפני שנסוגים, גורמים לנזקים עצומים גם לצרפת וגם לבלגיה, מציפים את מכרות הברזל ומכרות הפחם במים ועושים הכל כדי לפגוע בכלכלת צרפת. הם לא יכלו לעשות את זה בבריטניה כי הם לא כבשו את בריטניה. אז הטענות אליהם הן טענות שצריכות לבוא במניין כשאנחנו מדברים על תביעות הפיצויים שאפילו ווילסון התקומם נגדן, הלא כן?
אם היו מנסחים את החוזה ככה, תוך כדי הנסיגה של גרמניה מן הארצות שהם כבשו, הם גרמו נזק, ועל כן הם צריכים לשלם פיצוי, זה לא היה גורם להתמרמרות גדולה מאוד בגרמניה. אבל הטיעון היה אחר לגמרי. הטיעון היה, אתם התחלתם במלחמה, ומכיוון שכך אתם צריכים לשלם פיצויים. אז כמובן הגרמנים באו ואמרו, אנחנו התחלנו במלחמה, כולם התחילו במלחמה, או כמובן יש כאלה שאמרו, אתם התחלתם במלחמה, אתם הייתם צריכים לשלם את הפיצויים. יש הבדל בין הטיפול הפרטני יותר במהלכים של המלחמה ובאמצעים שננקטו שם, לבין הרושם הפסיכולוגי שכל הדברים האלה משאירים. מה הבעיה של הגרמנים? הבעיה של הגרמנים הייתה שהם יצאו למלחמה מתוך הנחה שהם מנהלים מלחמה למען התרבות העולמית. הם נלחמים נגד רוסיה הצארית, אפילו היהודים בכל העולם תומכים בהם בגלל זה.
זו לא הייתה טענתו של וילהלם השני, שכל הזמן אמר מקום תחת השמש לגרמניה, כשגרמניה
פחו. לא, הטענה שלהם בהתחלת המלחמה, והיא הצליחה, כן, היא הטענה הזאת, שאנחנו נלחמים בשם התרבות, נגד חוסר התרבות של הרוסים. הידוע הרי שהרוסים הם חסרי תרבות, תסתכלו איך הם מנהלים מול היהודים שלהם. גרמניה ראתה את עצמה כנציגה של התרבות, והיא ראתה את עצמה בסוף המלחמה, כאשר דרשו ממנה תנאים כל כך קשים, נבגדת על ידי העולם של התרבות. אני אומר, זאת התפיסה שנוצרה שם.
זה נשמע מאוד מוזר, פרופסור צימרמן, כי לא, וילהלם השני, שבסופו של דבר נאלץ לוותר על כתרו ולהסתלק להולנד, היה אנטישמי ממדרגה ראשונה.
לא, הוא היה דווקא חבר טוב של הרבה מאוד יהודים, והרבה מאוד יהודים החזיקו ממנו בתור ידיד מובהק. ברור שהוא היה, כמו מרבית האליטות האירופאיות של אז, גם מונחה על ידי הנחות אנטישמיות. אבל הדבר העיקרי הוא, גרמניה נחשבה אז הצבת התרבות מספר אחת בעולם. היא הרגישה את עצמה מקופחת. דבר נוסף שאתה אומר על ההבדל בין קלמנסו ובין לוי ג'ורג', בין אנגליה ובין צרפת לעניין זה.
Okay.
אם אתה כבר רוצה להקות את הגרמנים, אתה צריך ללכת עד הסוף. והם לא עשו את זה. אתה שאלת מקודם שאלה שהיא חשובה מאוד. האנגלים הם היו היותר מתונים בלחץ על גרמניה ובדרישות על גרמניה, כך שחוזה השלום לא היה מספיק קיצוני ומספיק חריף כדי להוריד את גרמניה לאורך שנים על הברכיים. ולמה האנגלים עשו את זה? אז חדווה בן ישראל הדגישה, הם היו מונחים על ידי רעיונות יותר ליברליים, היו מונחים על ידי הרעיונות של ווילסון, אבל עוד יותר מרכזי כאן, הם היו מונחים על ידי הפחד מפני ההצלחה של הקומוניזם ברוסיה.
ירשה לי להוסיף כאן.
רק שנייה אחת, וכל הפחד הוא...
המתינות הבריטית לעומת הצרפתית הייתה שהם גם לא ניזוקו, הם לא היו, להם לא שחטו עדרים ולא הציפו מכרות, והיה להם עניין לחדש את ה... את הסחר שלהם עם גרמניה, ולכן לא היו מעוניינים בהשמדה כל כך קיצונית של אוצרות גרמה, כמו שהצרפתים. הם היו יותר מתונים בדרישות שלהם, גם מסיבות יוטיליטריות.
ברור. כן, אתה יכול לסיים את דבריך.
גם אחרי מלחמת העולם, גם אחרי מלחמת העולם השנייה, שיקולים כאלה הם פעלו. אבל אני רוצה להדגיש כאן דבר שהוא בדרך כלל נמחק מהתודעה. כבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, או בסוף מלחמת העולם הראשונה, היו צריכים להחליט מי האויב הגדול. האם זאת גרמניה של קייזר וילהם, או גרמניה המיליטריסטית, או הסכנה הקומוניסטית. וכבר אז, בסוף מלחמת העולם הראשונה, הגיעה התודעה של פחד מפני הקומוניזם למעמד בכורה. ולכן אין לנו בהסדר ורסאי טיפול בנושא של הגבול המזרחי של גרמניה, ובסופו של דבר ההסדר עם גרמניה הוא אומנם קשוח, אבל לא קשוח עד כך שיכול להכריע. זאת הייתה פרצה שדרכה נכנס אחר כך היטלר 15 שנה יותר מאוחר בשביל לעשות את הרוויזיה. כן? הדבר הזה מלווה אותנו לאורך כל המאה ה-20. מי האויב הגדול? כן? האויב הגדול לגרמניה, או אחר כך גרמניה הנאצית, או הקומוניסטים, ורוב האנשים במערב היו משוכנעים שהסכנה הכי גדולה
היא
לא גרמניה, ולא אפילו גרמניה הנאצית, אלא רוסיה הקומוניסטית.
אז בוא נעצור כאן.
וזה היה יותר בהמשך. אני רוצה לענות על השאלה
פרופסור בן ישראל, אני הייתי רוצה...
היא העניין של מה היו בשורש הגישה הבריטית. מיד אחרי המלחמה, או יותר נכון, הכלכלן החשוב קיינס, שהיה חבר בוועידת השלום בפריז, הוא עזב את הוועידה וחזר לאנגליה כדי לכתוב את ספרו על התוצאות הכלכליות של השלום. ובספר הזה הוא מראה, ספר שהשפיע בצורה חזקה מאוד על דעת הקהל, הוא הראה שהקשיחות של החוזה נגד גרמניה היא רעה לאנגלים כמו שהיא רעה לגרמנים, והוא מנתח את הסיבות מדוע החוזה הקשוח היה כל כך מזיק, וזה בגלל הסחר שבין אנגליה ובין גרמניה.
אז בואי רגע, כאן נעצור, פרופסור בן ישראל. רק רגע.
האמצעים האלה מחבלים בו.
כן, בואו נעבור עכשיו אליך, דוקטור ברודני. אתה רוצה להגיב על הדברים של משה צימרמן?
משה צודק, כרגיל. יש בו את העניין הזה שהשכחים של מלחמת העולם הראשונה, יש ויכוח האם באמת מלחמת העולם הראשונה הביאה למהפכה הבולשיביקית. יש ויכוח בין ההיסטוריונים, אבל ללא ספק היא החלישה את המשטר הצארי במידה די מסוימת בכלכלה הרוסית, לא יכלה לעמוד באותם הלחצים, ולא יכלה להעמיד כלכלת מלחמה כמו שגרמניה יכלה, ולכן היא קרסה בייחוד בעניין של הספקת מזון לערים הגדולות. אבל ברגע שעולה הקומוניזם, אז זה משנה את כל תמונת המצב. גם אנשים שוכחים שברגע שרוסיה חותמת על חוזה ברסט-ליטובסק, יש פלישה, אמריקאים, אנגלים, צרפתים, יפנים, לתוך הרוסיה הסובייטית במלטה של תמיכה בכביכול בעלות הברית שלהם הלבנים. זאת אומרת, בפעם ראשונה יש פלישה, היא לא אמנם פלישה רצינית, אבל זו פלישה.
כן, של הארצות האלה, אבל דוקטור ברודני, הלו, אתה בעצמך אומר שהמלחמה, חוזה ברסט-ליטובסק מסתיים חצי שנה לפני נכון. הסיום. אוקיי, בריטניה וצרפת ואפילו ארצות הברית רואות בעניין הזה בגידה.
נכון.
מפני שמי שחותם על ההסכם זה טרוצקי, שאז הוא הקומיסר לענייני חוץ, למור אחרי מהפכת אוקטובר.
מה שחשוב שם, טרוצקי דרך אגב לא כל כך חותם כבר בסוף, כי הוא מנסה...
הוא עובר להיות קומיסר לענייני מלחמה, כן.
מלחמה, והוא מצליח מעל ומעבר בתפקיד החדש, אבל מה שחשוב פה, שממרץ, או אפילו לפני זה, אבל בייחוד ממרץ, הבעלות הברית, יש להם באמת משהו מה שאומר, יש להם לא רק סכנה אחת של הקייזר וגרמניה, אלא גם הסכנה הבולשיביקית והתפשטותה. ומבחינה מסוימת, הסכנה הזאת מלווה את, לא רק את ההיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה ועד חוזה ורסאי, שדרך אגב רוסיה אין לשום חלק ממנה, הרוסיה הבולשיביקית. אלה גם את השנות ה-20, כאשר הפחד נגד הקומוניזם המתפשט, שדרך אגב המשטר הקומוניסטי עולם לא הסתיר שהוא רוצה להתפשט מערבה, זה הדברים שאחד הגורמים החשובים לפוליטיקה של המערב אירופה בשנות ה-20, ולא שום ספק אחד הסיבות שדוחף את המעמד הביניים באירופה המרכזית לזרועות של הפשיזם, כי הם רואים בו הכוח שיכול לעצור את ההתפשטות הקומוניסטית מערבה.
כן, אני עכשיו רוצה לחזור אליך, משה צימרמן, ולשאול, אולי נתחיל בבדיחה של אותם ימים. והבדיחה באה מפיו של ז'ורז' קלמנסו, ראש ממשלת צרפת. הוא כועס נורא על, גם לא ג'ורז' כועס עליו, על וודרו וילסון, נשיא ארצות הברית, ו-14 הנקודות שלו. אז בין היתר הוא בא ואומר, אני לא יכול להבין, אומר ז'ורז' קלמנסו, משה רבנו ירד מהר סיני עם 10 דיברות, ווילסון צריך 14? זו הייתה בדיחה אז, פנימית. אבל מה באמת היה הכעס נגד וודרו ווילסון?
הכעס הוא על כך שהוא נכנס למלחמה מאוחר, היו לו את העבדות היותר קטנות בהשוואה לצרפת ולאנגליה, by far.
אבל
והוא מציג את עצמו בתור המנהיג של המחנה, והם היו צריכים לבוא בטענות רק על עצמם. אם הם היו מנצחים בלי עזרתו של ווילסון, היו יכולים לקבוע את התנאים כמו שהם רוצים, אבל הם היו צריכים את ארצות הברית, וארצות הברית אז באה ואמרה, אנחנו לא סתם נכנסים למלחמה בשביל לנהל אותה על פי העקרונות שהיו עד אז, אלא אנחנו באים בשם עיקרון חדש, וווילסון באמת אמר, זאת תהיה המלחמה שתסיים את כל המלחמות, זאת תהיה המלחמה שהיא תהפוך את העולם בסיס בטוח לדמוקרטיה. זה נשמע הכל מצוין, כשאתה מפרט את זה אחר כך לפרטים, איך זה יבוא לידי ביטוי בקביעת הגבולות עם גרמניה, אתה מסתבך. ולכן הם תקפו את ווילסון, והם כמובן שמו לב גם לבעיה אחרת קטנה. ווילסון דיבר מתוך כל 14 הנקודות וארבעת העקרונות שהוא קבע לפני כן, בעיקר על ההגדרה העצמית הלאומית בתור קו מנחה להסדרים. הוא אומר, כל הסכסוכים שהיו בעבר היו אי הבנה גמורה, צריך לבוא ולומר אומה מגיע מדינה, והגדרה עצמית לאומית זה יהיה הבסיס. יפה מאוד. כן. עכשיו שאתה אומר את זה, אז אתה אומר גם באותה נשימה, אולי צריך, אם מפרקים את אוסטרו-הונגריה, לצרף את החלק האוסטרי שהוא גרמני לגרמניה, ואז זה יהיה פרס לגרמניה שהפסידה. זה אומר שאולי צריך להכיר בלאומיות הערבית, צריך להכיר אולי בלאומיות היהודית. כל התסבוכת הזאת, היא נראתה לרבים, כולל לאנשים בתוך ארצות הברית עצמה, כאבסורדית לגמרי, ואנחנו בדיעבד, אנחנו יכולים להגיד, המבקרים של ווילסון צדקו. הוא סיפר את הסיפור על ההגדרה העצמית הלאומית, ובשם ההגדרה העצמית הלאומית, אחר כך אפשר היה לנהל את מלחמת העולם השנייה, ואנחנו במחוזות שלנו במזרח התיכון יודעים כיצד הטענה להגדרה עצמית לאומית היא יוצרת סכסוכים ולא פותרת סכסוכים.
ברור.
זאת הייתה הבעיה הגדולה של אז.
בוא נמתין רגע, כי אני רוצה לפנות בחזרה אלייך, פרופסור בן ישראל,
כן.
ולשאול, מדבר משה צימרמן על עניין ההגדרה העצמית, אבל ווילסון היה לו עוד עניין, הוא מאוד מאוד רצה להקים את חבר הלאומים.
נכון.
הארגון שקדם לאומות המאוחדות, והארגון חבר הלאומים נכשל לגמרי, גם מצידו של ווילסון, מפני שבית הנבחרים והסנאט בייחוד לא היו מוכנים להיכנס לחבר הלאומים, וגם מסיבות אחרות שאולי כמה מהמאפיינים שלהם אנחנו רואים היום באום של היום. את מוכנה להרחיב בכמה משפטים, פרופסור?
כן, המטרה של ווילסון הייתה מטרה בקנה מידה ממש אוניברסלי. הוא ממש רצה לתכנן את העולם מחדש. הוא לאגד את כל האומות בחבר לאומים שישלוט בעולם ויחליט הכל על בסיס של לא מאזן כוחות כמו שהיה עד אז, אלא על בסיס דמוקרטי של שוויון מוחלט בין מדינות קטנות וגדולות שמחליטות על גורל העולם. ומטרת האינטרנציונליזם הזה הייתה צריכה להתפשר ולהתמתן על ידי מטרות לאומיות, כי הייתה גם המטרה אחת הייתה, כמו שאמרת, הגדרה עצמית לאומית. עכשיו, אחת התקוות האידיאליסטיות של ווילסון הייתה שעצם הדעה המשותפת של מדינות החבר תמנע תוקפנות, וזאת הייתה תקוות שווא כמובן. במקומה ניסו ליצור מערכת של ביטחון קולקטיבי שהיא תחייב פעולה נגד תוקפנות, וגם זה נכשל, כי באמנת חבר הלאומים לא הוטלה חובה של ממש לרסן בכוח תוקפן. להפך, האמנה השאירה את ההחלטה בידי כל מדינה, ואפילו כוללת הדרכה כיצד להגיע לתוקפנות באופן חוקי על ידי המתנה של 3 חודשים. הסנקציות היחידות שהחבר יכול היה להטיל היו סנקציות כלכליות, וההתגוננות מפני תוקפנות נשארה עניינה של כל מדינה. ולכן אפשר להגיד שווילסון חלום מדהים בפתיחותו של עולם המתנהל בצורה דמוקרטית על ידי כל המדינות יחד, וזה הקמת חבר הלאומים, אבל הניסיון בסופו של דבר לא עלה יפה, כי המדינות לא הסכימו לוותר על העיקרון המקודש של הריבונות המוחלטת, ולא היו מוכנים לקבל החלטות שאומרות שאם חבר הלאומים מחליט כך וכך, אנחנו מבצעים. את זה הם לא היו מוכנים. והיו כמובן אחר כך ניסיונות להדק את המחויבות של המדינות נגד תוקפנות, למשל בפרוטוקול ז'נבה ב-24, שרצה לקבוע שגם שחבר הלאומים רשאי לכפות לא רק סנקציות כלכליות, אלא גם סנקציות צבאיות. אבל אפילו בריטניה סרבה לזה.
אבל כישלון עוד יותר גדול
היה הסירוב של ארצות הברית לקבל את ההתחייבויות האלה. היה קרע בין הנשיא והסנאט. העם האמריקני לא הסכים לשום התחייבויות מרחיקות לכת למעורבות בעולם, וב-1920 ארצות הברית יצאה מחבר הלאומים, אבל המשיכה לתת הלוואות לכולם כדי שיקנו את סחורותיה. היא חזרה לאיזולציה של המאה ה-19, ויציאת אמריקה מחבר הלאומים החלישה כמובן את המחויבות לענייני הכלל באירופה, ואחר כך עזבו את החבר כמובן גם גרמניה, איטליה, יפן ורוסיה, אפילו גורשה ממנו.
בואי בדברים האלה נסתפק, כי אני רוצה להספיק לפנות אליך, דוקטור יצחק ברודני. אנחנו בדקות המעטות שנותרו לנו לא דיברנו על גורל היהודים בתנועת הצבאות הנוראה הזאת שהייתה אז. מה קורה ליהודים בחזית המזרחית?
אז קודם כל זה נושא מאוד מאוד חשוב, כי קורה שם דברים רבים. א', הצבא הרוסי שהוא צבא שהפיקוד שלו אנטישמי לחלוטין, שדרך אגב ערב המלחמה מציע לצער בכלל לבטל את הגיוס של היהודים לצבא, כי בעצם הם גייס חמישי וצריך, לא צריך לשתף בשירותם. ובזמן המלחמה, הרי איפה מלחמה בחזית המזרח מתרחשת? בתחום המושב הרוסי או בגליציה שיש שם אוכלוסיות יהודיות גדולות. אז שם אתה רואה איך הצבא הרוסי מתנהג ואיזה תקדים היא יוצר. היא מתחילה לגרש יהודים בכמויות ענקיות מזרחה, להרוג יהודים בלי משפט, לקחת בני רובה. בסופו של דבר, זה דרך אגב פוגע במאמץ המלחמתי הרוסי, כשמגרשים ב-1915 200,000 יהודים מזרחה, שזה גורם לקריסה של תחום המושב. שרוסיה עמדה כל כך ולא לא מוכנה הייתה לוותר עליו, זה אחת הדרישות של הקהילה הבינלאומית. אז אנחנו רואים גם את הפוגרומים, גם נגד יהודים של אימפריה רוסית, אבל גם נגד יהודים אוסטרו-הונגרים בגוליציה, אז מה שאנחנו רואים שם, והדעת הקהל העולמית ראה את זה, איך שהצבא הרוסי מתנהג. ויש גם, בתוך רוסיה יש מחאה על הזוועות האלה נגד היהודים, אבל בדיעבד זה גורם לקריסה של תחום המושב, שזה אחד ההצלחות או אחד ההישגים הכי גדולים של המלחמה, והממשלה הזמנית הרוסית מבטלת את משהו שהוא דפקטה כבר קיים, מבטלת את תחום המושב. אבל אותה אלימות הענקית שמתחילה במלחמת העולם הראשונה, ויהודים נפגעים בחזית המזרח ישירות, ממשיכה אחר כך, היא לא נעצרת במרץ 1918, אלא ממשיכה ב-1918, 19 ו-20, בפרעות הנוראים באוקראינה, במקומות אחרים. זאת אומרת, יש לה עוד 100,000 יהודים, לפחות, אין לנו מספרים מדויקים שנהרגים כתוצאה מפרעות של אוקראינים ואחרים והצבא הרוסי הלבן.
עכשיו, אולי לטובת המאזינים שלא לגמרי בקיאים, תחום המושב הייתה שיטה שבה יהודים, אגב לא רק יהודים, נכלאו לאזורים מסוימים ולא הייתה להם זכות לנדוד או לעבור מאזור לאזור ברוסיה. בוודאי לא למוסקבה. היה שם, אני יודע, ויסוצקי היה שם, אבל כמה היו כמו ויסוצקי?
רק אני להגיד שזה שטח שסופח לרוסיה מפולין. זאת אומרת, מפולין, והיית צריך להיות אדם מבוסס כדי לגור בערים הגדולות.
בערים הגדולות.
ויסוצקי, האלתי הרוסי, ממוצע יהודי, כמובן היה אחד כזה.
היה אחד מהם. עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור משה צימרמן. אנחנו מדברים על גרמניה של היום שלמדה את הלקח. איך לדעתך הימין הקיצוני בגרמניה, האלטרנטיף דויטשלנד למשל, היום רואה את סיום מלחמת העולם הראשונה?
הקבוצה הזאת והשדה שמסביב לה כמובן מדגיש עוד יותר מאשר אחרים את חוסר הצדק שנעשה לגרמניה בסוף מלחמת העולם הראשונה, אבל כמובן הכוונה הנסתרת שלהם היא להדגיש גם כן שחוסר הצדק הזה מתמשך אל מעבר למלחמת העולם השנייה. דהיינו, הם הופכים גם את הטיפול בנושא של הנאצים ליחסי, וזה דבר שכמובן שאין הדעת סובלתו, ורק אתמול הנשיא הגרמני בנאום שלו לרגל 100 שנה לפרוץ המהפכה הגרמנית שסילקה את קייזר וילהם הדגיש, כן, עד כמה צריך לשים לב ליסודות הדמוקרטיים ולא ליסודות האנטי-דמוקרטיים שבגרמניה. ברור שהנושא הזה של סוף מלחמת העולם הראשונה לא מפסיק להטריד גם את האנשים בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. בעצם כל הדיון על טבעה של מלחמת העולם השנייה התחיל בראשית שנות ה-60 בספר מאוד פרובוקטיבי על דרכה של גרמניה מלחמת העולם הראשונה. שני הדברים האלה קשורים אחד בשני. ואז אני צריך לבוא ולומר את הדברים הבאים. אם לא הייתה פורצת מלחמת העולם השנייה, אם לא היה היטלר, והיינו עוסקים היום בנושא הזה של 100 שנה לסוף מלחמת העולם הראשונה, אני בטוח שהרבה מאוד, גם יהודים, גם ישראלים, גם אנשים בעולם הדמוקרטי, היו יותר קשובים לטרוניות של הגרמנים. כן, כמו שאמרתי, גרמניה הייתה נציגה של התרבות המובהקת של התקופה ההיא. גרמניה הפסיקה את המלחמה בגלל שהם הסכימו לקבל את העקרונות של ווילסון, ובסוף מזה לא נשאר שום דבר, והם הפכו ל מנוצחים. אנחנו מסתכלים על סוף מלחמת העולם הראשונה הרבה דרך המשקפת של אנשים שחיו את מלחמת העולם השנייה ואחריה. וזה מצטרף כמובן גם לסיפור נוסף באותו הקשר. השאלה היא, אם מלחמת העולם הראשונה הייתה נגמרת אחרת עבור גרמניה, יותר פשרנות מול גרמניה, האם לא הייתה נמנעת עליית הנאצים לשלטון, שהם נבנו על זה שיש להם אוכלוסיות, כמו שיש גם היום, שהנקמה על חוסר הצדק מעביר אותן על דעתן ונותן להם לתמוך אפילו בדברים כל כך חיצוניים כמו הנאצים. אלה שאלות היסטוריוגרפיות שאני חושב שמעניין לחשוב עליהם בזמן הזה.
ללא ספק. פרופסור חדווה בן ישראל,
כן.
את מקבלת את הדברים של משה צימרמן?
לא לגמרי, לא לגמרי. אני, מה שנכון בכל זאת, וזה חשוב מאוד לזכור, שהחומרה של של התנאים שהוטלו על גרמניה, ובעיקר התנאים הכלכליים, ויכול להיות שהשגיאה כאן היא של וילסון, שהוא התעלם לחלוטין בנקודות שלו ובפעילות שלו מן הגורם הכלכלי. ולכן גם הנקודות לא כוללות למעשה שום דבר בעניינים כלכליים. אבל החומרה של התנאים שנכפו על גרמניה, שגרמו למשבר החברתי העמוק, לפרולטריזציה של המעמד הבינוני, אין ספק שזה גרם, שזה היה גורם שאפשר את עליית הנאצים, אבל לא הייתי מסכימה לכך שזה יצר את את הנאציזם. זה בהחלט חיזק את האפשרות לגייס תמיכה ציבורית מנו. ובאנגליה היו מודעים לזה לגמרי, היו דיברו באופן ברור על כך שצריך לפתח אהדה לסבל הגרמני אחרי המלחמה, וקיצוניים ביותר בעניין הזה הייתה מפלגת הלייבור הבריטית,
מפלגת העבודה.
כן. מפלגת העבודה הבריטית, שהיא הייתה ממש פעילה מאוד בעניין הזה של פיתוח אהדה לגרמניה. וידוע שאחד ממנהיגי הלייבור אפילו ב-37 נסע לבקר את היטלר, קרא על ברכיו וביקש ממנו שיחד יתפללו למען השלום.
אז בואי נעצור רגע כאן, פרופסור בישראל, כי השעון עושה בנו שמות. אני מגיע לשלב השאלה הזהה. מה היית מבקשת? יכולנו לדבר עוד שעות בנושא העצום הזה, אבל מה היית מבקשת שמהמעט ששידרנו המאזינים ילמדו?
אני חושבת אני אלך למחוזות אולי מופשטים מדי, אבל הייתי אומרת שהדבר שצריך ללמוד מהשיח הזה הוא שמלחמות הן הדבר המתואב ביותר שהאנושות עושה מאז שהחלה להתקיים. ולכן הניסיונות למנוע מלחמות בין מדינות על ידי חוקים והסכמים ומוסדות, כפי שמדינות מנסות לעשות כדי למנוע רצח בתוכן על ידי חוקים, הוא לדעתי העיסוק המבורך ביותר שאנשים יכולים להקדיש עצמם למענו.
ברור. תודה רבה לך, פרופסור חדווה בן ישראל. שלב השאלה הזהה, דוקטור יצחק ברודני, מה דעתך? מה היית מבקש שילמדו?
הייתי רוצה שילמדו שפוליטיקאים לפעמים ואנשי צבא לפעמים עם יד קלה על ההדק. קל להיכנס למלחמה, קשה מאוד לצאת ממנה, וקשה מאוד לצאת ממנה בצורה כזאת שעוד מלחמה לא יפרוץ תקופה מסוימת אחרי.
ברור, ברור. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. מילה אחרונה שלך, פרופסור משה צימרמן, משפט.
אנחנו ראינו, גם שני הקולגים שלי, אל תיכנס למלחמה כי אתה לא יודע איך אתה יוצא מן המלחמה. באמת הדבר הגרוע ביותר, תעשה הכל כדי להימנע מהמלחמה. ודבר שני, במלחמה הזאת, הרעיון שיצא הוא הרעיון של הגדרה עצמית לאומית. אנחנו חשבנו שהוא טוב, אנחנו יודעים היום שהוא גרוע.
תודה רבה לך, פרופסור משה צימרמן. עד כאן, חברים. פרחי הפרג של פלנדריה, משדר מיוחד לציון 100 שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה, מגיע כאן אל סיומו המהוסס. תודה למשתתפי השידור על פקיעותם הרבה וזמנם. ולכם המאזינים בבית וברכב בישראל ומעבר לים, על הקשב העניין. פרחי הפרק של פלנדריה הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור אייל שוורצמן, ההפקה רחלי לוי, אני יצחק נוי. Farewell to Times Square, it's a long